כך, אנחנו בעיקרון בסוגיה של עת והב. אנחנו רוצים לברר את החילוק הזה שיש בין מה שהאום כל הזה יודע האמת, ובין הדמות השנייה, או כמה דמות שיש שם, שבעצם אם אתם קראתם את הסוגיה, אז ודאי דבר אחד בולט שמצורעים, אבל אב שם מוסיף עוד שני ביטויים שנכון שאוכלים כאילו את המציאות, את החיים פגע במזכיר דוד עם בת שבע, ודבר אחר כך מוסיף גם את הביטוי בוסרי. שם יש מציאות שהיא מופיעה כמצורת פגע, ונכון שאוכלים את זה בצורה עוד פעם לא בשלה ובוסר. אז להסביר, לראות את שתי הדמויות האלו, את שני הממדים, זה הנושא שלנו באופן כללי. נכניס לתוך הפה, אין בעיה, אנחנו נכניס לתוך הפה. טוב, נו, בסדר. טוב, נכון, זה הסוגיה. מציאות בוסרית מול מציאות שלמה, לא יודע אם זה כך נכנה אותה. זה בגדול. בסוגיה מצומצמת יותר שאנחנו כרגע מתרכזים בה, זה נכון, הביטוי, אתה סתר למצר תצרני, הסתר יושב בסתר עליון, זה אותו דבר. נכון שזה בעצם בא לתאר תהליך של סוף, תוך וראש, ואנחנו בעצם כרגע עסוקים בנקודה הזאת. אנחנו חותרים להבין מה זה נקרא אצל רב התורה סגורה. כן? תראו בהמשך שזה מורכב, יש בזה הרבה ממדים. אבל כרגע אנחנו עסוקים בתהליך מעין תהליך היסטורי של סוף, תוך וראש. או נגיד איך שרב מסביר את זה באורות, שהעבר, ונכון שההווה יונק מעבר, ועוד יותר מהעתיד, ודיברנו זו פעם שעברה, שהרם יותר את העתיד בתור הביטוי סגב, כן? וקצת ניסינו להסביר את המקום של הסגב בתוך המרחב של התודעות של האדם. נכון, כי הרב מגדיר את העתיד לבוא בתור סגב, נכון? את העתיד בתור סגב, הוא בעצם מייצר את כל התהליך. הסגב מייצר את כל התהליך של העבר ושל העתיד. זהו. עכשיו, אנחנו בעצם רוצים להתמקד יותר בנושא של המושג ראש, התוך והסוף. מה ההבדל בין הראש לבין הסוף? מה מייחד את הראש? מה מייחד את הסוף? אולי גם צריך לדבר גם על התוך, אבל נראה, בסדר? זהו. אז אמרנו שבשביל להתמודד עם הסוגיה הזאת, אז אמרנו שנסתכל בהגדה של פסח. שוב פעם, אולי בגלל שאין לנו כל כך הרבה פגישות בהמשך, אז אולי רוצים לדבר על עוד כמה סוגיות שקשורות לזה, אז חלק אולי לא נדבר על ה... אבל כרגע נתמקד בהגדה של פסח. עכשיו, הדבר המעניין בהגדה של פסח, שחוץ מהעניין של סיפור יציאת מצרים, בעצם כל האירוע הזה קשור לאכילה. נכון, קשור לאכילה, קדש, רחצה שקשורה לקרפס, רחץ, כן, שקשור לקרפס, ואחרי זה היחץ, וכמובן יש בסוף את עוד פעם רחצה, וכל הסוגה, נכון, המצות. והרב מדבר על זה הרבה. אז חשבתי קצת שאפשר דרך הנושא הזה להסביר את המושג, עוד פעם, של מה זה ראש, ומה זה סוף, ומה זה התוך שיש באמצע. עוד פעם, זה כדי שבסוף נבין מה זה אולי תורה סגורה, ונבין מה זה ארון הברית. שבעצם הוא אחד הממדים המרכזיים, רציתי שחקנים, אחד הממדים המרכזיים בסוגיה. ואחרי זה גם את הבאר. טוב, זהו, אז נתחיל פה ברש פה, אולי תהיה ב' עמוד רש פה. תמיד את הדפים הקרות ישמרו, כן, שאנחנו גם בחלקם עוד נחזור אליהם. עוד דבר אחד שאני אומר, יכול להיות שגם כדאי גם דברים שאנחנו לא נזכיר אותם, אבל שבאופן לקוצר הזמן, אז כדאי לראות אותם בפנים בלבד, לא איתנו, וזה בעמוד ראש נוטט, את היחץ, זה פשוט מוסיף, וכמובן גם את רחץ וקרפס. בסדר, זהו, אז עוד פעם, בגלל קוצר הזמן, אמרנו, נתרכז פה כרגע, נתחיל ברחצה, ונראה לאיפה זה ייקח אותנו, בסדר? אז הוא אומר כך, כשאנו עושים לב את עצם החיים, ומהותם העליון מצד קדושתם. אז גם אם תבוא עלינו רוח יראה, ככה אני מבין שעצם החיים ומהותם העליון מצד קדושתם, זה בעצם הראש. כן? זה הראש. אז אנחנו עכשיו נמצאים בעמוד רש"פ, בוא נתחיל, ב', כתבת כותרת רחצה, כן? אז עוד פעם, כשאנחנו מסיימים לב את עצם החיים ומהותם העליון מצד קדושתם, אז זה הראש, כן? זה הראש, זה בולט, לא? כן, הראש הוא למעלה. אז עצם החיים ועצם החיים ומהותם העליון,
מי שאומר זה באדם הראשון ראשון, אדם מהעמוד הראשון, בעמוד השלישי, עמוד ארבע,
בסדר? אז אז זהו, זה חשוב. אז הראש הוא עצם החיים, המהות של החיים, והוא מתגלה. איפה הוא יתגלה? הוא יתגלה ביציאת מצרים, כל קריאת ים סוף, מתן תורה, מעמד הר סיני. כל המימד הזה הוא בעצם התגלות של עצם החיים ומהותם העליון. כרגע אני לא יודע, זה הזמן להיכנס לאורות הגדולים שהיו ב-י"ד ובט"ו של אותה שנה, של הפסח של אותה שנה, וגם מאז הם חוזרים כל הזמן. אבל משהו מהותי קרה, וזה שנברא משהו חדש, נוצר משהו חדש. הדבר החדש הזה שנברא ונוצר, הוא נוצר על ידי עצם החיים, כן? במהותם. השאלה מה נברא? מה שנוצר זה, הייתי אומר את זה אולי בצורה כזאת, כשאדם הראשון חטא, חוץ שזכרתי, אני לא יודע, כשאדם הראשון חטא, אז אנשים, נכון, ואז הוא גם אמר את המשפט הזה, נכון, האישה אשר עמדי, נכון, האישה שנתת, כן, אישים כאילו את הקדוש ברוך הוא, נכון, אז הרבה אנשים מסבירים שיש פה חטא על פשע. לא מספיק שאתה חטאת בחטא הראשון, עכשיו אתה הולך לחטוא בחטא נוסף. עכשיו, אדם ראשון היה ענק. ענק במובן הזה שאנחנו לא כל כך מבינים את המשמעות שלו. הוא האדם, האדם, יש את זה, נגיד בכתבי הכתוב, הוא קורא לזה האדם, האדם. הוא חוזר, הקדוש חוזר, כאילו הוא מופיע בספר בראשית כמה פעמים, האדם. האדם זה אדם הראשון, כאילו שהוא ברא, בריאה מופלאה, שלמה. אפילו הכיף שלו היה בהערה רוחנית כל כך גדולה, שהעירה יותר מהחמה, נכון? משהו פילי, קשה להבין, זה זיהר הילד אדם הראשון, כן? זה אור עצום. לבוא ולהטיל עליו כל מיני תסביכים שאנחנו מכירים אותם אצלנו, של הקנאה ותחרות ותלונות, לדעתי זה די מטופש. ולכן נראה לי שאדם הראשון צדק, גם אולי בקנאה שלו. מי אמר שקנאה זה דווקא דבר שלילי? כן, קנאה זה גם אליהו, וגם פנחס ואליהו מקנאים לשם. אני לא בטוח שהמילה קנאה תמיד צריך להיות הקונוטציה השלילית. נכון, זה חטא, והאדם חטא, נכון? אבל בכל זאת, המוטיבציה שלו יכול להיות שהייתה חיובית, ויכול להיות שהוא בעצם הבין שהנחש צודק. אולי גם הנחש לא צריך לתפוס אותו בצורה הקטנונית שאנחנו חיים את החיים שלנו היום. ולראות את זה עוד פעם כבירור פנימי עמוק על איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אז בסדר, זה הטעות. ברור שהצורה שבה האדם הראשון עשה את זה, זה הטעות. והטעות היא כל כך נוראית, היא כל כך נוראית, שהביאה את העולם למצב שבו נמצא כיום, שיש מוות ויש גאווה והתנשאות והמון דברים. כל השאלה שאנחנו מכירים, המלחמות והמוות. טוב, אז גם, אבל גם הטענה שלו לגבי העניין של האישה, היא יכול להיות שהיא טענה אמיתית. אז נגיד, חשוב, יכול להיות שהזכרתי את זה, גם שבודקים במורה נבוכים, חלק השלישי, אבל ודאי במערל, אצל המערל מפרג, בתפארת ישראל, שם בוודאי ובוודאי הוא אומר את הדברים האלו. נכון? הוא אומר, האישה שכזו שהוא ברא אותה, היא לא הכירה אותו. היא לא הכירה אותו ולא שמעה אותו. אפשר להגיד שמה שנוצר פה, בעצם נוצר פה אולי הבסיס והשורש של המושג שנקרא החומר קדום. מה שהאנושות היום כל כך נפלה, אם האדם הראשון נפל למקום הזה של הנחש, אז היא יכולת שהיא נפלה למקום הזה של חומר הקדום. כלומר, זה חומר שלא מכיר את הקדוש, נכון? שהוא לא מודע לחידוש שיש בתוך המציאות. ומה שבעצם נוצר ביציאת מצרים, זה באמת נבראה תופעה חדשה. והתופעה הזאת, זה היה קשור לזה שכמובן, נכון, מה שהוא כותב, מעקב הדרוש של כל ישראלי, ואז זה מתבטא בזה שעם ישראל, הקדוש הוא כפה למער כגיגית. חוץ גם זה הזכרנו שאצל הרב זה מודע רבה לא ראית, זה מדרגה עצומה. אנחנו לא אומרים לקדוש הוא, תראה, אתה אנסת אותנו, אנחנו לקדוש הוא, אתה בראת אותנו, עשית אותו מיצירה חדשה, נכון? זה מה שאומרים, לכן זה מודע רבה, זה נפלא. זה נפלא שקפית על מה כרגיל, נכון? זה לא קשור בכלל לעולמות הבחירים שלנו. זה קשור לעצם ההויות שלנו, עצם הזה שאנחנו נמצאים. איך אנחנו נמצאים ומי אנחנו. כן, כאן שהוא ברא אותנו, ברא אותנו כבריאה אלוקית. אז נוצר פה משהו חדש. ואם נרצה למקד על מה בעצם היה עיקר הבריאה החדשה, אז עיקר הבריאה החדשה הייתה קשורה לזה ש... נכון, זה שכאילו אנשים, אופה, זה כאילו התיקון של חווה, אנשים קיבלו את התורה, שמעו את הקדוש שהוא מדבר, אמרו נעשה ונשמע, אבל לא רק זה, גם קיבלו את זה לפני, נכון, לפני הגברים. וזה גם הייתה שפה הרבה יותר רכה. אז זה נקודה חשובה פה, כן? ואופה, אנחנו נדבר עליה בהמשך, נראה את זה. אבל זה קשור כל הזמן, זה נמצא ברקע של מה שאנחנו מדברים. אז זה מה שנוצר, בסדר? קשור אולי למה ש... נכון, מה שבן זומא, כשהוא... נפגש שם עם רבי יוחנן, אז השאלה היא, כן, האם ביטוי שלהם ביטולה יכולה ללדת? כן, נוצר משהו, בדרך כלל לא, אבל כאן נוצר משהו חדש. נכון, למרות שהתנאים ההיסטוריים לא היו מתאימים, למרות שהתנאים הבכירים לא השאירו, כן, זה היה עולם של עבדות, והמובן הכי עמוק שיכול להיות. מה שאך דבר על לשמוע את דבר השם, תנוכי השם לוקחה, שהוצאתי אותך מלאת מצאה בית עבדים. אז בסדר, אבל יש פה בריאה אלוקית, ויש פה ברא פה משהו חדש שכן מסוגל, בלי קשר לתהליכים היסטוריים, כן, לשמוע את הדברים האלה, נכון? בסדר, אז זהו, אבל בכל מקרה, וזו הנקודה שהיא חשובה, בכל זאת, אופה, תזכו, אנחנו עסוקים ולאכול, כן? עסוקים והאוכל פה הוא דבר מאוד מרכזי. אבל בכל זאת, בכל זאת, אנחנו שמים אליו את עצם החיים ומהותם העליון, מצד קדושתם. זאת אומרת, הדגש, אופה, הדגש, אנחנו נראים פה עכשיו על הראש, מה היה בהתחלה? אז הדגש בהתחלה, הראש הוא, שיש פה מהות אלוקית שמופיעה פה. מהות זה לא קשור לחומר. זה לא קשור ליסודות הטבעיים של החיים. כלומר, המהות היא עליונה, נשמתית. יותר גבוה מזה, נכון? אז אנחנו עכשיו שמים לב לזה. זו הנקודה שאנחנו שמים לב. זה חשוב הנקודה הזאת, כן? עוד פעם, ביום, בליל הסדר, על זה אנחנו מסתכלים. על עצם החיים ומהותם העליון מצד קדושתם. טוב, יש לנו פה, תבוא לנו רוח יראה, פן אל די גדולת הרוח, הבא מהשקפת ערך הנשגב של החיים, יבוא אדם להיות חפץ להשתמש בכשירים ואמצעים שאינם מגונים, להגיע אדם ליסוד החיים העליונים הטובים ונעים. ככה לי נראה כשהאור הזה מאיר, אז החיים פורחים. נכון? וכאן שהם פורחים, אז הם מתגלים בכל הממדים שיש להם. אז יכול להיות התפרצות של חיים. התפרצות של חיים מתפרצים. אני נראה שאחד הדוגמאות שיכולות להיות פה, גם מתוך המשך אולי זה גם ממש בכך, נראה לי, זה מאוד מתאים לא לחטאים נמוכים. אלא לבירורים, יש פה כמו נדב ואביהו, כן, נכון שהם, אולי גם, נגיד איך ששאלה, שתי דרכים להסביר את פרשת בעלותך, כן, האם זה היה דבר שלילי, שהם נסעו מהר סיני, או שזה היה דבר חיובי, כן, הם רצו שככה, מסביר את זה בקבצים, הם רצו שמשה יאיר בחוצפה. כן, זאת אומרת, אז אם אנחנו לוקחים את זה לעצמנו, אז אנחנו יכולים להקטין את זה מאוד. ואם אנחנו נשמור את הגובה של המעמד הזה, אז יכול להיות שהם פה משהו מפורב, שיש פה, שמעו את אנוכי השם לוקחה, פגשו את העצם החיים ומהותם העליון, והחיים באמת בנויים לשמוע את הגודל הזה. החיים היו בנויים לשמוע את זה, היה הערה מאוד, כן, הערת חיים פנימית מאוד גדולה, והם שמעו את זה. אבל זה יכול לגרום למצב שטוב, אז רוצים בוא נעשה את החוצפה, או אולי נקריב אש זרה, כן, נכון? כל מיני תהליכים שהתפתחו בדור המדבר. אז צריך להיזהר. והזהירות היא כביכול זהירות של גדלות, לא? כל זה מה שאומר הרב, נכון, זה הכנה כאן מכשירים אמצעים שאינם מגונים. להגיע לאדם על יסוד החיים העליונים הטובים ונעים. או, זה כל נדב ואביהו, כן, שהקריבו אש זרה. אולי גם כל החטאים האחרים שהיו שם. אז אמרנו שראוי להאיר את הלב על ידי פעולה ראית של ברכת הנסמכת לקדש. כן, קדש זה הערה גדולה מאוד. והיכולת לקדש את החיים, מי שמכיר איך שם מסביר את קדש, כדאי לראות את זה שם, כן, זה היכולת לקדש את החיים, היכולת לבוא מאורות גדולים ולתת משמעות לכל דבר ולחדש את האמת, כל דור ודור יכול לחדש את האמת. גם אולי מזכיר אותה את קדש לכל בכור, נכון, גם שם יש פטר רחם, כן? אז יש מצווה לקדש. אז רחצה קשור לקדש בממד הזה של הגדלות. יש צורך להיזהר, נכון? יש עוד נקודה אחת שצריך כל הזמן לזכור, שהתהליך שם לא היה תהליך בחירי במובן הרגיל של הדברים, כן? לא יודע, לא שאולי אני בחירה חופשית, אבל התהליך היה תהליך ניסי, כן? התהליך שמין ותיסה מרוח כזה, כדור שירים אותנו דרגות גבוהות. יכול להיות גם זה הזכרנו שראתה שפחה לים, מה שנביא, כמו חזקיה, נביא לא רע. צריך להבין, זה איזה מין משפט מוזר זה. אם היא רואה כזאת הערה גדולה, מה פתאום היא שפחה? אבל שפחה זה חפץ. זה חפץ. אדם שהוא חפץ הוא לא בן אדם, נכון? הוא לא... כשבריאה כזאת היא אדם שפחה נפטרת, מתה, למרות שהיא יכולה להיות שלושת רבעי אמא שלו, גידלה אותו והעניקה אותו, גידלה אותו, חילכה אותו, הכל, כל זה אומרים לו שהקדוש ימלא את חסרונך, בערך כמו שהאדם יש לו מכונית והלכה לאיבוד, כמו הפרה שלו, נכון? אז זה לא בן אדם. אז מה זה אומר ששפחה רצה לי, מה שהחזקן מוזיל רם? והיה פה הערה אלוקית שסחפה אותם במקומות מאוד גבוהים, למרות שהתהליכים הבכירים שלהם היו לפני 3,500 או משהו כזה שנים, נכון? הם לא, זה אופן, זה קשור לנקודה, כן, של מה ששאלנו, כן, האם בתולה יכולה ללדת, האם בת הרום והריה, כן, נכון, איך אפשר, נכון, אלא היה פה נס גדול, היה פה נס גדול והערה גדולה שפשוט הרימה ונסעה אותנו. אז במקום כזה צריך להיזהר, צריך להיזהר שהכוחות הגדולים וההערה הגדולה הזאת לא תדחוף אותנו לבלבול. כל החטאים שהיו בדור המדבר. וזה העניין של רחץ. אני אסמך את הקדש. אמנם אין עיקר כוח מציאות, אמנם אין עיקר כוח מציאות הכרח הרחיצה מתגלה שמה. כן, כלומר זה לא ש... אופן, הוא חוזר להסביר למה לא. למה לא? בגלל שמכל מסעות הנפש לחיים עליונים, כי הנפש ממש שוקקת ומתגלת בחיים עליונים, שמת מצידם הרוחני והמוסרי המלא. כן? גם זה, כן. גם יש פה מצידם הרוחני והמוסרי המלא, אז במקום כזה, נכון, נכון, אז כאילו הקלקול, אומר, כי אין עיקר מציאות הכרח הרחיצה מתגלה שם, כי אין עניין מהותי בבעיות, נכון, זה הכוונה, כי אין, מה זה מציאות הרחיצה? כי זה שיש פה בעיות, צריך להיזהר מהן. אז אין עיקר כוח מציאות הכרח הרחיצה, יש הכרח לחוץ, נכון, זה לא מהותי לתקופה הזאת, התקופה הזאת הכל היה בערה עצומה, אז לא מתגלה שם. למה? במקום מסעות הנפש לחיים, לחיים עליונים. באמת מצדם הרוחני והמוסרים האלה, נכון? אז כי אם דרך מקרה אברייז לחוזר אומנם אין עיקר כוח מצוות יחרי החיצה, מגלה שם כי אם בדרך מקרה אברייז, נכון? זה המשפט, נכון? אומנם אין עיקר כוח מצוות יחרי החיצה מתגלה שם, כי אם בדרך מקרה אברייז, למה רק מקרה אברייז? בגלל ש... זה מקום שמסעו את הנפש לחיים העליונים, שהם באמת מצידם הרוחני והמוסרי המלא, נכון? אז אנחנו נמצאים במקום שאין בו בעצם רע במובן המהותי שלו, נכון? להפך, יש את ההערה העליונה האלוקית, היא נמצאת פה. יכול שיש בלגן, בסדר? יש בעיות שהן בדרך כלל באות בגלל... שזה לא מספיק ברור, לא מספיק ברור איך מתפקדים במקום הזה. קצת מזכיר את מה שאמרנו, שהרב מזכיר שגם משה ומרים היה להם, הם היו, אפשר הרב מזכיר את המילה בוסרי, נכון? זה הייתה מציאות בוסרית, ולכן הם היו במצב של, גם הם היו מצורים. כלומר, נראה לי שזה קשור לפה, נכון? כלומר, יש הערה מאוד גדולה, אבל התודעות לא יודעות כל כך להתמודד איתם, זה חידושים גדולים, ואז המציאות מופיעה בצורה בוסרית ולא מלאה, אז משה כאילו נופל לבעיה עם מרים, הוא לא מספיק יודע להעריך את הבאר, נראה לי זה הסגולה, ולכן הוא אומר שהם לא ימינו לי, והיא נופלת למקום שהיא לא כך מבינה את ההבדל בין נבואת משה לבין נבואה שלה. אז יש פה אור גדול, יש פה מדרגה גדולה מאוד, אבל היא ניסית, היא מרוממת אותנו, והתודעות לא מספיק ברורות, לא מספיק הולכות איתן, נכון? ככה אני מבין את זה. ולכן, במצב כזה, אז אין עיקר כוח מצוות הכרח הרחיצה מתגלה, כי בדרך מקרה ורעי. אבל ביותר נעומדים כבר כיכר המעשי, זאת אומרת, מה זה אבל ביותר נעומדים? זה קרנאי כאן בימות המשיח, נכון? בגאולה. זאת אומרת, זה שונה ממה שהיה שם. גם כן יש מאמרים של הרב שהוא תאר את זה נכון, ההבדל בין פסח שהיה אז, שהיה בחיפזון, לבין הגאולה הנוכחית, שהולכת קימה קימה, הכל קשור, זה נכון. גאולה הייתה צריכה להיות ביד חזקה, ביד חזקה, לעשות ניסים, לשאת אותנו מהמקום, אופה, שהיה פה משהו חדש, היה פה בריאה חדשה, היה פה חומר חדש, טבע חדש, במקום חומר קדום, חומר שהוא תמיד מתחדש, כמו לבנה שכל זה מתחדשת, נכון? זה הבאר, ויש גם הערה אלוקית מאוד גדולה של נבואה שהספקה הרמירה. אבל בעצם עם ישראל לא היה מוכשר לזה, ככה אני מבין. עם ישראל לא היה, זה לא היה מדרגה טבעית. לכן זה היה בחיפזון, לכן זה היה בכפייה. כן, היה צריך לדלג אותנו. אבל הגאולה הנוכחית היא בעצם באה במצב שזה טבעי. זה החידוש, החידוש של, של, של הסוף, שדברים טבעיים. כלומר, זה לא יופיע בצורה של ניסים גדולים, זה לא יופיע בצורה של יערות גדולות. לא, נזאת את המשפט שמעת, לא יבוא בצורה של ניסים גדולים, בצורה של כפייה, בצורה טבעית. למה חזרתי בי מהנקודה של, של הזה, של האורות? מכיוון שמי אמר שבימות המשך לא יהיו גדולים? חוץ יהיו יותר גדולים, פשוט, לא? כלומר, אם כשהמצב היה כל כך זוועתי, הופיעו אורות כל כך גדולים, כן? נכון, הם כבשו אותנו והם החזיקו אותנו בתוך, כאילו החזיקו אותנו בתוכם, כמו, כן, כן, כמו עוברים בתוך איזשהו תהליך חילוקי עליון, כן? אז נכון, אז הם צריכים לזהר, לא לבלבל, אבל זה חפוז, חיצוני לנו. אופה, לא קיצוני, קיצוני לתודעות, זה לא קיצוני למהות שלנו. נברא פה משהו חדש, עם נברא, כן, עם נמצא משהו חדש. אבל בימות המשיח, לקראת הסוף, אז זה יהיה טבעי. נכון? כך כותב הרב, נכון? זה לא יהיה בצורה של כפי, לא יהיה בצורה של טיפזון, אלא בהדרגה, כמעט, כמעט. זה אולי ההבדל בין היד החזקה לבין הזרוע הנטויה. נכון? היד החזקה היא הנס, הזרוע הנטויה, אבל אז בסדר, זה יהיה טבעי, זה יהיה הדרגתי. אבל יכול, אבל יהיו אורות, לא, יהיו אורות הרבה יותר גדולים, יהיו אורות הרבה יותר נפלאים ונסיים. בכל כזה מה שאומר פה רב, אמנם, אבל ביותנו עומדים כבר כעיקר המעשי לעסוק באחדותם של שני מיני החיים. נעזוב רגע כרגע את המושג שני מיני החיים, בסדר, נשאיר אותם כרגע, את הביטוי, נדבר על זה עוד מעט. בכל מקרה, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו כבר נמצאים כבר כעיקר המעשי, שהחיים הם טבעיים. לקחתי ממנו את כל הנטיות הנמוכות, זה נקרא כעיקר המעשי, נכון? לקחתי ממנו את כל הנטיות הנמוכות, להסתגל להם, ולעלותם גם כן עד במטה החיים עינונים. הולכים ומתעלים ומתקדשים עד אותה מלה שמצוות העונג, שזה קדושת השבת, שעל שמה נקרא ישראל, קוראי עונג, ומדושוני עונג. כן? נקרא גם את המשפט הבא, ואחר כך לחזור לפה. כאן מתעוררים כוחות החיים בעצם עוזם וטבעם. כן? זאת אומרת, נראה לי ככה, שבאופן ככה אני אומר, כשהראש היא עיר, אז הכל נפעל ממנו. החיים, היו שם חיים טבעיים. עם ישראל אמר לסב ונשמע, עם ישראל קיבל את התורה. היה מי שמכיר את החילוק, את הבדל בין מעמד הר סיני לבין מתן תורה, היה פה מעמד אלוקי. כן? מעמד זה הטבע, נכון? זה אופי של עם ישראל. עם ישראל, כן, נכון, עם ישראל התגלה בפסגתו. אבל בכל זאת זה היה תהליך ניסים. כאן אנחנו מגיעים למצב, אופן, של הסוף, שבו התהליכים האלוקים הם טבעיים. איך הייתי מגדיר טבעיים? סופר, מצווה מאוד פשוטה, נראה את זה בהמשך, אבל מצווה פשוטה זה שזה לא שפחה שרואה את מה שחזקאל בן בוזי רואה, אלא אדם חופשי יכול לראות את זה, לא? כלומר, אתה שומע את המוכיח השם לוקח, רואה את המרכבה, רואה את הכל, אבל אתה עבד. יש פה שפחה, נכון? יש משהו שהוא משועבד, כן? אבל כשזה טבעי, אז מי יעמוד וישמע את אנוכי השם אלוקיך? אדם שזה טבעי לו, אדם שהוא חופשי וחירותי בן חורין, לא? סוף סוף זכר יציאת מצרים מימש את עצמו, לא? וכל הזמן נלחמים על זכר יציאת מצרים, כל אנחנו נלחמים לזכור את המעמד הזה. אז סוף סוף אנחנו מגיעים למצב שבו בני אדם יהיו במדרגה הזאת, לא? של לזכור את יציאת מצרים. סוף סוף זה יהיה, לא? וכשזה יקרה, אז ממה זה יתבטא? זה יתבטא לא במאוד דתיות, אלא אולי ברעיונות של חופש, חופש ובחירה, נכון, של כמו אנוכי, כמו אנוכי השם ככה, כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא, נכון, הוא אינסוף, הוא חופשי, נכון, מלא חדווה, מלא שמחה, מלא, כן, אז, כן, והוא אומר, אני הוצאתי אתכם מצרים על מנת שתהיו דומים לי, לא? אמנת שתיודו, והדמיון, אז הדמיון יהיה בצורה כזאת, שלא שפחה תראה אותו, אלא מישהו חופשי, נכון? מישהו שיש לו בחירה, מישהו שהוא בן חורין. עכשיו, במצב כזה, אומר הרב, הרחיצה היא גם כן חוצה וטבעית. הוא היה לשאת אליה השם תכונת, אבל כאן זה לא רחץ, שתיזהר, תיזהר, נכון? פה זה, אל תהיה כמו נדב אביו, אולי אל תהיה כמו אלו שרוצים שמשה יעיר בחוצפה, נכון, זה הכיבות הטבע שם, ולא, אולי גם קורח, אני לא יודע, כן, אמסל כולו קדוש, בסדר, נכון, אז תיזהר, לא להגיע למקומות האלו, מתוך הקדושה והטהרה הגדולה, כן, אז אתה יכול להגיד כל אמסל קדוש, אתה יכול להגיד, טוב, בוא נקריב אש ספונטנית כזאת, שלא קדוש, נכון, אתה יכול להגיד, בוא תאיר בתוך החוצפה, נכון? אז אל תעשה, נכון, תיזהר. אבל כאן, בתהליך של הסוף, אז, נכון, אז עוד תחזור אלא איך שרב מתאר את זה, אבל בתהליך של הסוף, לכאורה זה כבר יהיה טבעי, נכון? ואם זה יהיה טבעי, אז כמו שאמרנו, אז מי יהיה בן אדם שישמע, יראה את כל הדברים? אם זה יהיה אדם בן חורין, לא? בן חורין, זהו, גם חצבתי דרויה לשאת אל השם תכונה עצמית של, רגע, אז פה צריך רחצה, אבל לא רחץ, אלא רחיצה. כלומר, כן, לא תכונה של פועל בודד, שאנו מצווים אותו בהוראת שעה להזדקק לדבר שהוא למטה מגדרו. כן? למה זה למטה מגדרו? מכאן שיש פה כאילו צורה אלוקית ששבת בתוך המציאות, נכון? לכן זה לא טבעי להיות חומרני וקטן. יש פה צורה אלוקית ששולטת. אבל עוד פעם, בעתיד, כשאנחנו כן חוזרים לצד הטבעי, אז צריך לי, אז רחצה היא דבר הכי משמעותי שם, נכון? צריך לדבר על זה עוד רגע. מכיוון שהגענו עד מידה זו של ההדרכה המעשית, עוד פעם חוזר לשתי מיני אכילות, אז גם זה כרגע נשאיר כרגע בצד, אני קורא את המשפט קצת מדלג לזה, והם יוצאים לפעולה כיוון שהחומר ונטייתו יוצאים לפעול לכבוש להם דרכם. למה? מכיוון שהחומר הוא בסדר, לא? מכיוון שהטבעיות היא טובה, נכון? אז כאן צריך רחיצה שיהיה במקומה וערכה. כן, טוב, אז הוא יסביר גם למה, ולא להיקרא בשם פעולה בודדת מיוחסת לנושא מיוחד, כי היא מסומן בסימן של הגדרה עצמית על פי מהותה ואמיתתה רחצה. אז הוא מסביר, כדי שלא יעבור כוח החומר את גבולו, להנמיך את כל כך רגשותיו ולזעמם, עד שלא יכול להתקשר אותה עיר של חיים עליונים. בסדר, נכון, כבר אז כאילו הרב מסביר למה צריך את הרחצה, בגלל שלא יבוא את הגבולות. כן, נכון, שלא יבוא כוח החומר את גבולו. אבל יכול להיות, שוב, אני יכול להיות זה קשור הרבה לכל המושג של אכילת חולין בטהרה, כן, כל הסוג, אני שם גם מבחינה הלכתית פשוטה, נכון? מה זה הרחצה? זה כמו שאוכלים חולים בטהרה, צריך כל הזמן לדאוג שהכל יישאר בטהרה, כל הזמן צריך להתמודד עם החולשות של הגוף, עם הנטיות שלו, כן, ולקדש אותו, לטהר אותו, לזכך אותו, בסדר? אולי זה גם, נראה לי, אולי זה גם קשור למה שהילל, מה שהילל אומר, כל שהוא הולך לחוץ את תיקונון של מלך, כן? אם מישהו מכיר את זה, יש סוגיה של, סוגיה אחרת שמדברת על רב יהודה, שהיה כמו מלאך, ישר כמו מלאך השם צבקות, נכון? ושם הוא היה, וכמו מלאך השם צבקות, ושם היה רוחץ את הפנים ואת הידיים שלו. שם, שם לכאורה מדובר על אדם שאוכל חולים בטהרה. כן, אוכל חולים בטהרה. ושם חיי החול הם מדרגה מאוד גבוהה. אתם יכולים לראות את זה שם. זה אוכל, אוכל את החיים, החיים שלו בטהרה מאוד גדולה, בתרומות מאוד גדולה. עד ידי כך שזה לא ששבת היא אור ויום חול זה, זה חושך. לא, לא, יש, יש ערך, יש ערך של אור לשבת, יש ערך של אור לחול. שניהם במדרגה של אור. תגיד, שבת זה, יש, זה לא זמן למלאכה. והחול זה זמן למלאכה. אבל שניהם נמצאים בהערה אלוקית מושלמת. כן? יש ערך גם למלאכה גם במצב עליון, לפי הדרך של הרב. אז כך אפשר, אז כך צריך לראות את רב יהודה, כן? רב יהודה, רב יהודה, רב יהודה בר אילאי, סליחה. כלומר, כך הוא היה יושב, כמו מלאך השם צבקות, הוא היה, עכשיו הרב מסביר, הרב שמסביר למה הוא יושב כמלאך השם צוקו, מתואר שם מדרגה מאוד גבוהה. מה שחשוב לנו זה שמבחינתו גם הקודש מאיר בהערה אלוקית מאוד גבוהה, אבל גם החול מאיר בהערה אלוקית מאוד גבוהה. יש, ההבדל הוא לא שזה טוב וזה רע, אלא בקודש אנחנו יותר שומעים את הקדוש ברוך הוא, כמו שבת. שבת אנחנו נפעלים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו, קדוש ברוך הוא, כי זה קצת דומה, קצת דומה לראש, כן, למתן תורה ויציאת מצרים. יש פה הערות גדולות. בחול זה יותר, יותר עניין של עבודה פרטית, עבודה של עמל, של יצירה, כן, נכון? שזה גם בסוף פרק ראשון של מסכת שבת. ושם הרב מדבר על זה, על, ה, על, יסור, כן, על ה, היחס בין שבת לבין יום חול. אז, אז זה, נכון, אז ככה צריך להגיד שגם זה, גם פה זה ככה, בסדר? נראה לי ככה. כלומר, נראה לי כך שצריך שהרחצה של רב יהודה היא באה כאילו לנקות אותי מהלכלוך שיש בחיים. אבל יכול להיות שמת החיים של עצמם, אצל רב יהודה, נכון, בתור אחד שאוכל חולים בטהרה, אז כל זה נהיה צריך לדאוג שהכל יהיה בטהרה, נכון? יכול להיות שלרחוץ במובן הזה שאני מנקה את עצמי מהלכלוך של החיים ומכין את עצמי לשבת, אז זה רב יהודה לא היה לו. רבי יהודה בר אילאי, נכון, לא היה לו, אבל, אבל מכיוון שהכל אצלו היה בקדושה, היה קדושה והיה חול, אבל הכל היה בהערה אלוקית גבוהה מאוד. אבל בכל זאת החול דורש מעצם עניינו כל הזמן שמירה על טהרה, נכון? זה שייך לעצם המהות של ה, איך שבני אדם, לא יודע איך בני אדם יהיו בתחילת המתים, אבל כרגע בתקופה שלנו ההיסטורית אז צריך כל הזמן את הבדיקות של טהרה, נכון, ורחצה. אז זאת אומרת, זה לא חיסרון, זה מעלה, זה מה שרציתי להגיד. כבר יש לך הצעה שהיא להתנקות מהלכלוך של החיים. ונראה לי ככה, נראה לי שגם מתכוון להגיד שזה לא אותו דבר. כן? זאת אומרת, להתנקות מה, להתנקות מה, מה, לכלוך של החיים, זה רחצה מסוג אחד. כאן נראה לי שלכן הביטוי, יש פה מהות של רחצה, כן? יש משהו מהותי. נראה לי שזה נשמע חיובי, שלא נשמע שלילי. כן, לדאוג לזה שלהתנקות, נכון, מה שאנחנו רגילים לזה, ששבת זה בהערה עליונה, חול זה, זה נראה במקרה הטוב, נכון, במקרה הרע זה יותר זוועתי, כן, צריך להתנקות. צריך להתנקות, צריך זה, נכון, אבל, אבל, אבל נראה לי ככה ש, שלא לזה אני מתכוון פה. אני מתכוון לזה שכשהחול הוא בטהרה, הוא בטהרה, הוא במדרגה גבוהה. זה מה שכתוב פה, נכון? הכל מדרגה גבוהה. אז יש תכונה של רחצה. תכונה שכאילו אולי שומע, כן, נראה לי ככה, שיש, זה למעלה, זה לא לגריאות מה שיש פה, נכון? זה לא, לכן זה תכונה עצמית של רחצה, נכון? היא גם אולי שומרת שהכל ישמור על מקומו, אבל בכל זאת נראה לי שזה רב אל תאר פה משהו חיובי. זאת, גם רב יהודה, גם רב יהודה בר אילאי, גם היה צריך לשמור על כללי טומאה וטהרה בכל הנושא של אכילת חולין, לא? ושם יש הרבה רחצה. שם יש הרבה עניין, אז ללחוץ במובן שהתכונן לשבת, לא. אבל ללחוץ במובן של לכל חולים בתארה, ברור שצריך, שצריך פה זהירות עצומה וניקיון, וניקיון הכוונה כאן של תארה, כן? זה אולי המושג החצה שמופיע פה. והחצה של תארה, לא החצה של לסלק, לחלוך, כן? טוב. עכשיו, אז... אז זה המהלך הכללי פה, שיש לנו את ה... נסתכל אותך, יש לנו ראש, והראש הזה זה עצם החיים ומהותם, וכשהם מהירים, אז הכל מתרומם ומתנסה אל הגובה של הראש, וזה מה שהיה בהתחלה בציאת מצרים, מתן תורה, אבל שוב פעם, אם היינו בודקים את התודעות של הבני האדם שם, היינו תהיינו כאילו ללכת בחירי חופשי, יכול להיות שהם חוזרים בחזרה, להיות עבדים, נכון ושפחות. רק הרוממות שהקדוש הוא רומם אותנו, העלה אותנו למקומות הגבוהים יותר. לעתיד לבוא, אז אנחנו רוצים שהחיים, שזה יהיה טבעי לנו. טבעי לנו, כנראה שהטבעיות תהיה כזאת, נכון? כאילו הקדוש הוא יעזוב אותנו לבד, יעזוב אותנו לבד, וזה יהיה אלוקי, לא? בצד מזכיר את בקוף, עכשיו אומר, אל תסוד ואל תחשוף. האם זה משפט שלילי או משפט חיובי? אפשר להגיד שזה משפט שלילי, מה אתה לא רוצה שאני אבוא, שאני אבוא ועזור לך? אז כאילו אומר לו בכוח, לא, אני יכול לעשות את זה לבד. זה מה, לא, לא נראה לי, זה מה שיוצא פה. מה זה, איך אנחנו רוצים, איך אנחנו רואים את הסוף? שסוף סוף זה טבעי. כלומר, אם יהיו בחירות דמוקרטיות, כן? אז בני אדם ירצו את זה. למה זה טבעי להם הדבר הזה, נכון? זה לא בא בצורה של כפייה. הגאולה הנוכחית היא כמעט כמעט, אין בה כפייתיות. למה אין בכפייתיות? בשביל צריכה לבוא מתוך התודעות הטבעיות. אנשים צריכים להגיע להתרומם למדרגות עצמם. בסדר? זהו. אז זה כבכל המהלך באופן פשוט שיש פה, כן? אבל יש פה שתי נקודות שרציתי להתמקד בזה. בשביל עוד פעם להסביר יותר טוב את המושג של, עוד פעם, של הראש ושל הסוף. קודם כל דבר מעניין, שיכול להיות גם זה הזכרנו, שרב מדבר פה על המושג, טוב, על עונג. אבל נזור כרגע את העונג, אבל הוא אומר הוא מדבר על השבת. זאת אומרת, איך קדושת השבת, שהשמה נקרו ישראל קרואי עונג. ושבת יש, כיכול, נכון, מקומות אחרים, גם גדולי ישראל אחרים, יש, מי שמכיר קצת את החסידות, אז את הדרושים, את התורות על פורים, הפורים זה חג של העתיד לבוא. אז איפה אני ממקד, איך אני מגדיר את השבת ואיפה אני ממקד אותו? איך אני מגדיר את השבת? כנאים שבת זה יום שיש בו איסורי מלאכה, או אני אגדיר אותו אחרת, כמו פה, קרואי עונג. האם שבת זה מעין יום שכולו שבת, או שבת זה יום של איסורי מלאכה? אם שבת יום של איסורי מלאכה, אז יבוא יום שלא יהיו איסורי מלאכה, נכון? שהעולם יגיע מדרגה שאופם, שקדושה כזאת גבוהה, לא צריך איסורי מלאכה. קשור אולי לקטילת הנחש, נכון? קטלנו את הנחש. אז מה עכשיו? אז אין צורך כך מסורי מלאכה. יש לנו דוגמה לזה מאוד טובה. וזה פורים. פורים זה יום שיש בו קדושה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה, מאוד דומה לקדוש, לאורות שהיו ביציאת מצרים. באמת, הערות אדירות. מי שמכיר את הביטוי של הרב שם, של הרב ושל הרציודה בסוגיות על פורים פה בעולה טריה, אז הוא מדבר על השמחה, על הקודש. הרציודה, כן, מביא, כן, משתמש ביטוי יסוד של אבא, מדרגות מאוד גבוהות, הרב, והוא אומר, הרציודה אפילו, אם הוא לא טועה, הוא אומר שם שמגלים שם אורות יותר גבוהים מאורות של שבת, מכיוון שפורים זה חג של עתיד לבוא, ומתגלה באורות מאוד גדולים, ולכן אין בו איסורי מלאכה. נכון? אבל אם אנחנו מגדיר, אבל זה בתנאי שאנחנו מגדיר, זה רגע, אז השאלה הראשונה זה איך אני מגדיר את השבת, הנקודה השנייה זה איפה אני ממקם את השבת. לפי מה שאני אצא עכשיו, אני ממקם את השבת בכל הסוגיה של יציאת מצרים, לא? כלומר, במימד הזה שזכר יציאת מצרים, בתוך המהלך הזה אני מכניס את השבת, נכון? השבת שייך לאותו מהלך של מה שזכר יציאת מצרים. נכון? נכון, שאנחנו יוצאים מצרים, שם צריך את איסורי המלאכה, שם צריך איסורי המלאכה, שם צריך לבנות את המשכן, אבל בסוף נבנה את המשכן. וכשנבנה את המשכן, אז גמר מלאכה זה מלאכה, ונקטול את המחש, נכון? מי נקטול את המלאכה? אז אני לא צריך יותר את המלאכות, נכון? כל הדבר הזה שנקרא מלאכה, היה רק אמצעי להגיע לגמר מלאכה. גמר מלאכה זה לקטול את המחש. זהו, סגרתי. אז אני אוסף את כל הכלים, שם אותם בבוידים, לא? בצד, מי צריך את זה יותר? נכון, אז גם האור של שבת, אם הוא זכר ליציאת מצרים, והוא נכנס עוד פעם לתוך המקום הזה, אז באמת, באמת פורים זה הרבה יותר גבוה. אם מדייקים שם טוב, אז זה לא הצד המעצבן של שבת נעלם. יש לי שבת צד מעצבן. כן? מותר לוחים עם קפה שחור בשבת, עשו לוחים עם קפה שחור בשבת. כן, אז יכול להיות שגם לעתיד לבוא, אשכנזים מסכנים לא יכול לשתות קפה. למה? שזה הלכה. אבל אז מה הכוונה? כאן הכוונה כאן שהאורות של שבת כבר לא יהיו, משמעותיים. יהיה הלכה. יהיה תאנת, אם אתה בא לכתוב תאנה, תגיד לך, היי, בחוץ שיק, שבת, מה אתה עושה לשבת? אתה תתחיל לסור מכונית, הכביש יגיד לך, מכונית יגיד לך, שייגיד, שבת, מה אתה עושה? אז לא צריך, נכון, אז לא יהיה, אבל המעשים כן. כן, למה המעשים כן? מכיוון שדרך המעשה, יכול שאני, נכון, מחבק את המלך, לא? לא משנה, זה קשור, זה ארוך יותר. אבל זה ארוך יותר, הוא סובך יותר, משמעתי, אבל אולי הקטנתי את זה קצת, אני מקווה שלא. אבל אם אני אומר שגמר מלאכה זה לא מלאכה, גמר מלאכה זה מלאכה, כלומר אני מגדיר את השבת אחרת. יש לשבת בחינה שהיא זכר יציאת מצרים, אנחנו אומרים זה מפורש, נכון? אז יש בחינה כזאת שהיא זכר יציאת מצרים, ויש לשבת גם מדרגה אחרת, היא לא קשורה למלאכה, היא קשורה למשהו. נכון שיש בה איסורי מלאכה, אבל לא בגלל שהמושג מלאכה הוא אמצעי שבסוף אני לא אצטרך אותו ואני אזרוק אותו. הוא מצאי לטפל בנחש. הוא מצאי, כן, לקטול אותו. אלא, לא, לא, משהו אחר. בשבת אני מקשיב לקדוש ברוך הוא. מכיוון שאני מקשיב לקדוש ברוך הוא, אז אני נפעל. כן, עוד פעם, זה דומה מאוד לדעתי. כך נמין, זה ליציאת מצרים ותן תורה. יש פה אורות גדולים, זה כלי אביקיים, אורות לא תלוי בנו, אורות גדולים שמנסים אותנו לגובה האלוקים. וזה שבת. כן? אז לכן, מה פתאום אנחנו מדברים פה? מה פתאום אנחנו עכשיו מתחילים, כן, לחדש חידושים שלנו? מה פתאום? אין, עכשיו זה זמן להקשיב. אולי יש מקום לחידושים רוחניים, לא אולי, ברור, כן. כן, אבל עדיין לא חידושים בבריאה, לתקן אותה, נכון? אבל ששבת היא לא, שבת היא מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, כאן מתגלית פה המגמה האלוקית, מתגלית פה האורות אלוקים, כמו רבי מאיר, נגיד, איך שאומר, כשאתה הולך לבקר חולה. כן? הוא היה לנחם. אתה רואה את האמת כל כך פורסה לפניך, בבהירות כל כך גדולה, נכון? זה המדרגה של שבת. היא לא קשורה בכלל לעולם של המלאכות שלנו. ולכן עוד דבר אחד שחשוב, כך אומר הרב, שלעתיד, שביום חול אתה יכול ללמוד מהשבת איך כן לתפקד. וזה העניין של המלאכה. אז יכול להיות שגם לעתיד לבוא, כן, יהיה מצווה לעשות מלאכה. כן, האם מלאכה זה רק אמצעי שבסוף אני אוסף את כל המכשירים, שם אותם בבוידן, אני לא צריך את זה. כן, זה רק היה בשביל לקטול את הנחש. אבל אם זה לא קשור לקטילת הנחש, אז גם לעתיד לבוא יכול שיהיה מלאכה. למה לא? זה עניין של, כך אומר הרב, זה עניין של, קשור גם אולי לעניין של הגדרת האש אצל הרב. כן, שזה לא קשור לכמה אתה עובד קשה להדליק את האש. אלא קשור לזה שאתה, בבינה שלך, אתה מבין דבר מתוך דבר. ואם לעתיד לבוא אנשים יוכלו לחדש כל מיני חידושים, לא יודע, במחשבה שלהם, יבואו הביתה ו אפילו לא צריכו להגיד כלום. הקרינות שיש להם במוח, משדרות כל מיני דברים, לא במודע, לא מודע, כן, והמחשב בבית מבין, הוא רואה, קולט את זה, ואז הוא מפעיל מוזיקה, מפעיל זה, וכן, שבת, אז הוא עושה מוזיקה של שבת, כן, ובמקרה חשבתם שאתם רוצים לבקר את הסבתא שלכם שנמצאת באמריקה, אז באופן קצתי, זה ייקחו אותך לשם, כן, הכיסא ייקח אותך למכונית, הוא ייקח אותך למטוס, אף אחד פה לא עושה שום פעולה, לא אמירה. כן, אז לפי ההסבר, כך נשמע שאני אצל הרב, שזה יהיה אסור, לא? למה? כבר שזה קשור לבינה, זה כמו אש. כמו אש, נכון? כלומר, ואומר הרב, באמצע השבוע זה מצווה לעשות את זה. אם נצליח לעשות כאלו דברים, נדע לחזור אחורה, כן, כן, אפשר, סתם יהיה, לא משנה. כן, אבל אפשר לדמיין כמה שרוצים, נכון, לתת, אבל אין לזה סוף. אין לזה סוף, נכון? אז שבת זה זמן של הקשבה. זה הכוונה, כי שבת, שבת היא לא קשורה לאיסורי מלאכה. הגדרה של שבת היא יום, לא יום שיש בו איסורי מלאכה, זה שבת יום, יום של עונג. ויום של עונג זה נכון, אותו, נזוג את המילה עונג כרגע. עניין של השבת זה עניין של שמעין עולם הבא. שבת אם אין יום שכולו שבת, לא מעין עולם, יום שכולו שבת. שכל המציאות תהיה אלוקית. כל המציאות תופיע באלוקיותה, כן, תופיע בשלמותה, ועוד כמו שמרתי בסוגריים, כן יהיה מלאכה, לא יהיה מלאכה, פשטות יהיה, למה לא? כן. אז זה בעצם יוצא לפי זה ששבת, לפי הסבר הזה יוצא ששבת, אני לא אמקד אותה בתהליך, כאילו בפסק זמן הזה, בפרק זמן הזה שבין יציאת מצרים לימות לגאולה, נכון? לא קשורה לזה. שבת לא קשורה בכלל לזכר יציאת, לא קשורה בכלל לזכר יציאת, זה הערה אחרת לגמרי. ומי שמכיר שזה בשבת, והרב מדבר על זה, על ה... מתאר את ה... כל איך לומדים, איך לומדים באיזה יום היה קבלה, היה מתן תורה. לומדים זה מפסח. אז בפסח, אז יש שם את הנכונות של עם ישראל לקבל את החירות, ואז כזה שהוא אומר לו, אומר לנו, תזכרו את היום הזה. כן? יש כלי ואור. לכן באותו יום שבו יצאנו מצרים, שהיינו בשילים לחירות, כי היה לנו יד לקבל את הגט. אז כזאת שנתנו לנו את זה. וזה העניין של לזכור את יצאה. יש יד, יכולה לקבל את זה. היינו בשלים לזה. אז גם שבת זה אותו דבר. שבת זה... היה לנו בשילות לקבל את האור של שבת. זה לא קשור בכלל לאור הזה שנקרא ראש חודש ושבת. ראש חודש ופסח. יש אור של ראש חודש ופסח. זה מעגל של... מעגל בפני עצמו. ויש מה קשור לכל נושא של ישראל מקדשים את הזמנים, כן? ההבדל נראה לי בין מה שהזכרנו קודם, בין חומר קדום לחומר שהוא כל הזמן חדש, זה נקרא שאנחנו מקדשים את הזמנים, כל הזמן זה חדש, כמו לבנה שכל הזמן מתחדשת, כן? ויש משהו אחר לגמרי, שקשור, בכלל היא הערה אחרת לגמרי, וזה הערה של שבת. היא לא קשורה למעגל הזה של פסח, היא קשורה למשהו אחר. לשבת הרב קורא אור נצחי. נצחי הפנק כאן זה כזאת שמופיע בנצחיות שלו, ולכן זה שייך לכל הדורות, לכל התקופות. ופסח זה לסגל אותנו אל הנצח. לחבתי, זה לסגל אותנו לנצח. שבת זה החופש, מגמת החופש. פסח זה מכשיר אותנו, כן, להיות אציליים, להיות אצילות של חופש, כן, להיות בני חורים. כי הפסח מכשיר אותנו להיות בני חורים. יכול להיות שהזכרנו, כן, זאת אומרת, עם כל הכבוד לגוי שרוצה להתגייר, או חילוני שרוצה לחזור בתשובה, או בחור ישיבה שרוצה לחזור בתשובה, עם כל הכבוד לחזרות בתשובה אלו, הבחירה האמיתית היא אחר כך, לא? שעם ישראל כבר יהיה במדרגה של קדושה, ושיהיה במדרגה, נכון, הוא זוכה את יציאת מצרים, הוא קיבל את מצרים. עכשיו זה הזמן לבחור, וזה מגמת חופש, כן? כלומר, יצא שיש לנו פה שתי מדרגות, אחת שבאה לקדש את הזמנים, וזה ראש חודש ופסח והחגים, אולי גם שבת קשורה לזה בחינה מסוימת, אבל יש הערה אחרת, והערה אחרת היא של שבת. ושבת היא מעין יום שכולו שבת, משהו אחר, היא סוף סוף יש אפשרות לבחור. סוף סוף אפשר להיכנס למגמה האלוקית של החופש, וכן, נכון? נתחיל להיות בני אדם, לא? כאילו, בגלל שהוא רצה שותפים. כל שבני אדם הם עבדים, הם יש להם זכר, זה פשוט זכר צעד מצרים, לא צריכים לטפל בנקודה הזאת של עבדות, של שיעבודים, שאין חופש באמיתי, אז מה, אם יש כזה שהוא יעבוד? אחרי שבני האדם מיצו את זכר צעד מצרים, מיצו, אז עכשיו יש חופש לו. ולכן, אופה, מה שחשוב זה שצריך להבין ששבת זה מדרגה בפני עצמה, וראש חודש וחגים זה מדרגה בפני עצמה. כן, הרב כותב בדוגמה, בעולת ראייה, בסוגיה על ראש חודש, אומר ששבת לא ירדה לזמנים. הרב כותב, לא ירדה לזמנים. יקריה ויקיים, לא קשור לזמנים. ראש חודש, כן. כן. זה שתי הופעות של הקדוש ברוך הוא. שתי הופעות של הקדושה העליונה, אחת שיורדת לזמנים, ואחת שלא. כשאני אומר יורדת לזמנים, כדאי כאן שהיא משתנית לפי התקופות. יש תקופה של לפני 3,000 שנה. והקדושה, כאילו, האור הזה של פסח נכנס למקום הזה. ולוקח את האנשים, ומזכך אותם, ומצרף אותם, ומרומם אותם. אחרי זה יש אדם שלפני 2,000 שנים. עוד פעם, זה כאילו אותו אדם שהיה לפני 3,000 שנה, אבל הוא עבר תהליך של זיכוך. ואז הוא מגיע ל-2,000 שנים. וככה הלאה, עד שמגיע לתקופה של היום, נכון? לתקופה של מות המשיח, עוד יותר. כלומר, התהליך של פסח, זה נקרא שפסח זה קדושה שיורדת לזמנים. כלומר, זה קדושה שמתמודדת כל פעם בתודעה של בני אדם. נכון, כל פעם בתודעה של בני אדם. היא מזכחת, זה נקרא שישראל באים לקדש את הזמן. הזמן הוא נעשה דבר חיובי. הוא לא מין מעגל הדיפלי כזה שכל הזמן אתה חוזר אחורה. כל הזמן יש פה איזושהי מין יומרה לתאר את האמת, היומרה הזאת מתפרקת. אז טכניקות יש לנו הרבה יותר מתקדמות בשביל הפעם. המקרנת התודעה האנושית, כל פעם אנחנו חוזרים אחורה. לעומת זאת, כשסיים קדשים את הזמן, הכוונה כאן שלזמן יש ערך. כל תקופה היא מובילה לתקופה אחרת. כל תקופה מובילה לתקופה שתבוא אחריה. כל תקופה יש משמעות ויש לה ערך, כן. אז זה האור של פסח. האור של שבת הוא משהו אחר. הוא לא ירד לזמנים. אין לו עניין לבוא ולקדש את הזמנים. זה לא אומר ששבת היא דבר שמתנסה מעל המציאות. אתם יודעים, דבר שהוא לא קשור לזמנים הוא פשוט. ולכן מה? כל דבר פשוט נמצא בכל מקום, נכון? כלומר, שבת נמצאת בכל מקום. שבת נמצאת תמיד. אבל היא מעין יום שכולו שבת, נכון? היא באה לתת לנו חלון להערה שלא קשורה למהלכים כבכל ההיסטוריה. בסדר, אז חשוב לי מאוד, אז זה מה שאומר פה הרב. נזלום כרקעי את העונג, בסדר? אבל זה מה שאומר פה הרב, שקדושת השבת, שהשמה נקרו ישראל, קורא עונג, ומדושני עונג. אז כאן מתעוררים כוחות החיים, בעצם עוזם וטבעם. כן? נכון, זאת אומרת, עוד פעם, תשימו לב, זה לא עוד פעם הרחצה שדובר שם רבי דובר אילאי, שהיה צריך שכאילו, אנשים צריכים להתרחץ ושלכנס לשבת. להתנתק מהלכלוך של החיים ולבוא באיזושהי צורה לפגוש את השבת. לא, כאן יש את השבת, נכון? ויש קדושה. אז בקדושה יש משהו צפה, יש משהו מהותי בצורך שהדברים יהיו נקיים, לא? שהדברים יהיו תורים. זה כאילו, אני ככה אני עושה, זה כאילו מדרגת החיים עצמם. מדרגת החיים עצמם, לכן זה רחצה, נכון, ולא רוחץ. מדרגת החיים עצמם, היא כזו, אופה, אני אומר, נראה לי ש... פשוט, מי שמכיר את הסוגיות האלו לכל חולים וטהרה, נכון, זה יודע שזה דורש כל הזמן בדיקות וטבילות וניקיון, מכיוון שזה עצם... שוב, אני לא יודע מה היא מתחילת תחיית המתים. אבל כרגע בעולמות שלנו זה ככה. לכל חולין בתארה, זה אומר שאתה נמצא מדרגה של שבת. ודווקא מדרגה של שבת, כך אומר הרב פה, החיים הטבעיים הם בסדר, אנחנו סומכים עליהם, ואז יש יען של רחצה. אז יש יען של רחצה, כאילו זה תכונה, נעניקה, זה תכונה עצמית של רחצה, נכון? תכונה עצמית שהעולם צריך להיות נקי, העולם הוא נקי, הוא צריך להיות כזה, נכון? הוא טהור. נראה שככה צריך להבין את זה. בכל מקרה, אולי בכל זאת נכניס את המילה עונג פה, שעונג זה, עונג זה, זה, כאילו, זה פסגת, זה פסגת הרוע, לא? למה? כי שמה זה אומר שדבר מענג אותי? זה בדיוק מה שאמר הנחש, נכון? מה שהנחש בא ואמר, מה שהנחש בא ואמר, שהייתי כחילוקים יהודי טוב ורע, מה זה טוב ורע? זה טוב לי. למה אני אומרים זה אמת או לא אמת? אותי, זה מענג. כאילו, המדד זה אני. זה גורם לי עונג? לא גורם לי עונג. ראיתם מדד יותר אגואיסטי ונוחי מהמדד הזה? כן. אז עונג זה, זה בעצם חרפת האדם, נכון? עד כדי כך שאומר הרב קומרות הקודש, יש, זה קצת בעיה להגיד, כן, של להתענג על השם בעולם, נכון? כך הוא אומר, זה קצת, כן, כן, נכון? זאת אומרת, ברור שבסופו של דבר זה מדרגה מאוד גבוהה, אבל למה כל כך אנחנו כל כך נבהלים מהמושג? זה, זה, זה מושג רע. זה מושג ש, שיוצר את הרוע. למה? כשהוא אנוכי. הוא אנוכי ואגו, לא אגו, זה מילה אגו, פה כולם חוגגים באגו. אגו. ואגו ואגו ואגו, ואתה רק חושב, מה שאתה עושה זה רק אתה חושב על עצמך, ואתה עוד בונה במות לאגו הזה, כן, נכון? זה, אם אני אכתיב את המילה עונג באגו, זה, עונג זה נשמע טוב, רק אגו זה כבר מוביל, אז אתה בונה במה לאגו שלך, נותן לזה להיות המוביל במדד שלך, אבל כן, בשבת שהיא, בשבת, שאם אין יום שכולו שבת, אז העונג הוא לא דבר בעייתי. לא זה שהוא לא דבר בעייתי, אלא יכול להיות שהוא הדבר הכי עליון שיש. למה? כי זה מה שהנחש אמר. אם אני רוצה לקטול את הנחש, אז בעצם מושג האגו הוא המושג הכי זוועתי שיש. מושג העונג הכי גרוע שיכול להיות. בגלל שהוא האגואיזם עצמו, וזה החטא של האדם. ולכן כשאני מגיע לגמר מלאכה, זה מלאכה אין עונג. אין עונג שלי, יש אמת אלוקית, לא? זה מה שדיברנו קודם, הצד המעצבן של השבת נשאר. כן, עכשיו השבת היא קצת, יש בה עונג, שירים וזה, אבל עתיד לבוא, העונג הוא, מה אתה עושה? גורם לך עונג. את מי זה מעניין? גורם לך עונג. הרי זה עומק הרע שהיה פה. הרס, קטלנו אותו, לא? ואני אומר, אם אני אומר שגבר מלאכה, עוד פעם, זה לא מלאכה. כלומר, כלומר, כאילו הקדוש הוא רוצה שיהיה לנו את העונג. רק הוא לא רוצה שזה יהיה בצורה שזה הופיע. נכון? לקדוש הוא יש עונג. הוא מתענג על העולם, נכון? כן? הוא אומר שזה טוב. הוא אומר על העולם אז שזה טוב, לא? כלומר, בזה מה שאומר הנחש, הוא צודק. להיות, וכן אמרתי, יכול להיות שהקנאה בקדוש הוא במובן העמוק שלו, זה נכון. מה פתאום אדם הראשון, אופן, אדם הראשון הוא אדם הראשון. מה פתאום שהאדם הזה בכלל היה לו אבא אמינה, לא ללכת אחרי הצעת הנחש. אמר, עכשיו אני אדביק לו את כל התצביחים שיש לנו? זה חילול השם, לדעתי. חילול אדם הראשון. חילול העתיד לבוא, שזיהר הילד אדם הראשון. אלא ברור שהיה פה טענה אמיתית, היה פה משהו אמיתי ונכון בדבר הזה. מכיוון ש... אני אגיד את זה אולי אחרת. יש לנו חושים, נכון? יש לנו את חוש הראייה, חוש השמיעה, וחוש הריח והמישוש. עכשיו, נעזור רגע את לא, אז יש כך, יש מה שהנזיר בא לומר, שהחידוש של עם ישראל זה השמיעה ולא הראייה. הוא מתכוון להגיד שיש מבט אובייקטיבי על המציאות. זה לא מבט של עם ישראל, מבט של עם ישראל הוא מבט של סובייקטיביות, של לשמוע את דבר השם, להיות קרוב לדבר השם, קרבת אלוקים, דת אלוקים, עבודת אלוקים, כן? חכם זה צדיק. כן? לא חכם זה מי שיודע להתמודד עם מחשב, אם בינם, נכון? למי שהוא צדיק, נכון? זה חכם. אבל כאשר זה חי, בסדר. אחרי שמענו את ההקדמה הזאת, ונכנסים פנימה, אז עכשיו יש משהו אחר. בתוך הקודש, יש ראייה, שמיעה, הערכה ומישוש, כן? וזה משהו אחר לגמרי. לא קשור, כאילו לא קשור בכלל לאובייקטיביות החיצונית שיש לתרבות האנושית. כתוב על אברהם שהוא ראה. מה קרה? כדוש אמר שאני אגיד לך. כדוש אמר שאני אגיד לך. פתאום אתה רואה? איפה כדוש אמר, אתה צריך לשמוע את זה מעלה, לראות את זה תזלו. אז רב שכתב זה מעלה יותר גדולה. מכיוון ש... וכך זה אומרים את זה בספרים פנימיים, שלראות זה מדרגה הרבה יותר גדולה ממי לשמוע. לראות זה לפגוש את דבר השם כמו שהוא. יש, אם מישהו מכיר קצת יותר עומק את הרב לצל, והוא שם לב, יש מושג שנקרא הופעה, יש מושג שנקרא שפע. הופעה כזו שהוא מופיע. אז זה הוא מופיע. אחר כך הוא יכול גם להשפיע עליי דברים. יכול להיות שיש לי גם שפע. שפע זה יותר תבוני. כזו שהוא מופיע, זה כמו שהשפעה ראתה על הים, מה שיחסקן בוזיל הוא רק, זה שמופיע והיא רואה את זה, זה עומד מולה והיא רואה את הדבר הזה, כן? אבל היא לא שומעת, אין לה שפע תבוני, אולי כן, לא יודע, אבל אולי לא בכירים. אבל זה הבדל בין הופעה לבין שפע, זה הבדל בין ראייה לבין שמיעה. כבר בראייה, כאילו מדרגתו של משה רבנו זה ראייה, כן? נבואה של הספקלר המהירה זה ראייה, לראות את הדברים, לקבל את ההופעה האלוקית כמו שהיא, בלי שאנחנו ניכנס אליו. נכון, ככה הוא כותב את זה גם בעוד כמה קוד, למשל, אתה ואני נועד המסל על הלכה, נכון? אז גם שם, רבי יהודה בר אילאי אומר את זה, כשהוא פתח את הישיבה שלו שם, נכון? אז שם הרב מסביר את זה, משה היה את הכישרון לשמוע את הדברים מבחוץ. הוא לא ירבב את עצמו בפנים. אבל עוד פעם, זה לא שהוא היה מדען, או הוא היה מדען אלוקי, כן, אבל לא מדען מובן של התרבות האנושית. כלומר, הוא ידע לאפשר למציאות אלוקית להופיע כמו שהיא, זה נקרא ספקטרי מהירה. כי המציאות אלוקית הופיע כמו שהיא, בלי לערב את עצמו בתוכו. אומר הרב, זה הייתה תכונה שלו. ולכן כשמשה דיבר, אז זה ספר דברים, נכון? כן? משה גם היה תמיד חכם, זה בחינה אחרת. כן, זה עוד בחינה. אבל משה היה לו את הכישרון לשמוע את האמת האלוקית מבחוץ, ולא מבפנים, בלי להתערב ולערב את עצמו בתוך התהליכים. זה נקרא לראות. עכשיו, לשמוע, זה, לפי מה שמענו עכשיו, זה נמוך יותר. מכיוון שזה שפע. אבל באמת, מבחינה פנימית יכול להיות מדרגה, זכות שאומרת, זו מדרגה לא פחות גדולה, אולי אפילו יותר גדולה. למה? מכיוון שעושה, זה כזו שמופיע. ונכון שכזו שמופיע, אז יש דממה וכל דומיה דקה, שתי מדרגות, רק לא כי מדומי נפשי, יש מדומיה ודממה, כל דומיה דקה, אבל בכל זאת, כזו שהוא רוצה לדבר. כזו שהוא, כן, יש לו עניין לדבר. והדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה שלו. מי שמדבר זה הקדוש הוא עצמו מדבר. כן, לא הדיבור מדבר. לא הלשון מדבר. כן, הקדוש הוא עצמו. מבחינה מסוימת, ההופעה היא, טוב, זה מופיע. אבל הוא לא משתף אותם במחשבות שלו. אז נכון, אם אני רוצה להגיד, יש לך אפשרות להיות כאילו שותף למחשבות אלוקיות, אבל בלי לראות את ההופעה שלו, אז זה חיסרון. כאילו נבואה של הספקה שאינה מהירה, ואתה חי על פי זה. ברור שהמדרגה של משה היא הגדולה, כן, כן, שכדור שהוא מופיע פה במילואו, כן, נכון? אז המדרגה הרבה יותר גדולה. אבל אחרי שאמרתי את המשפט, המדרגה יותר גדולה, אני יכול להגיד את המשפט הבא, אבל בסדר, אם עכשיו הוא מתחיל לדבר איתי, אז המדרגה יותר גדולה. כאילו חושף את הצפונות שלו. אם יש לי בינה בלי חוכמה, אז ודאי שהחוכמה יותר גדולה. אבל כשיש לי את החוכמה, אתם יודעים, אנחנו צריכים לזכור שאצל הרב לצן, אנחנו מדברים על איך שהקדוש הוא הולך ומופיע. לא מדברים על התודעות שלנו והסימוכים שלנו. אלא הקדוש הוא הולך ומופיע. אז קודם כל הוא מופיע. וכשהוא מופיע, אז הוא מופיע במילואו. אז אני לא מדבר כרגע אם אני חי במאה ה-19 או במאה ה-20, ואם הרב יש לאומיות, אין לאומיות פה, סבודה, זה לא, בכלל לא קשור. זה סוגיות תודעתיות. אני יודע עכשיו, הקדוש הוא נמצא ונוכח, כשהוא מופיע באספקלריה המהירה, אז הוא מופיע כשלעצמו. כן? כשלעצמו. וכשהוא מופיע כשלעצמו, אז לא בטוח שאני מבין את זה, אבל זה נוכח פה, זה נמצא. דרך כלל, הביטוי של זה, זה ההלכה. הביטוי של זה, זה המצוות, זה ההלכה והמצוות. זה האור הגדול של ההלכה. שזה ביטוי לדברים שהם מצד עצמם. אני לא צריך להיות פילוסוף גדול בשביל ללמוד הלכה. צריך להיות תמיד חכם בשביל ללמוד הלכה, כן? לא פילוסוף גדול. הנושא זה לא פילוסופיה, הנושא זה לא רוחניות ומשמעות. הנושא זה לדעת את ההלכה. ויש לזה ערך עצום. לדעת מה הקדוש הוא רוצה. לשמוע אותו. לא לשמוע אותו, לראות אותו, כן? אחרי זה יש גם שמיעה. אחרי שאתה שמעת, אחרי שראית, טוב, עכשיו גם, אם הקדוש הוא גם מדבר איתך ומסביר לך את המחשבות שלו, אז מדרגה עוד הרבה יותר גדולה, לא? והקדוש הוא עושה את זה. והוא עושה את זה בבינה. כן, עכשיו יש אפשרות, עכשיו יש אפשרות לשמוע. לשמוע כדי שקדוש הוא כאילו חושף את ה... חושף את המאוויים הפנימיים של, היש... של, משהו... של מה שיש בתוכו, נכון? אז קודם כל הוא מופיע. אם הוא לא מופיע, אז לשמוע זה מדרגה נמוכה. אבל אם הוא מופיע, יש את זה לדוגמה ב... זאת אומרת, דוגמה ששאר יותר אותם ב... ב... בתפילין. נכון, שם על... על, ה... על, על ה... שיש וד... ככה וכותר, יש ודאות, כזה יש ספק שהוא יותר גדול מהוודאות, כך יש ודאות יותר גדולה, אז הכל זה מעבר מהבינה, כאילו אני עובר מהבינה שהיא הספק, אלא חוכמה, שהיא ודאות יותר גדולה. אבל אחר כך אומר, אבל אחר כך תן לי את הבינה שלך. ועכשיו זה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת שהבינה שמופיעה עכשיו זה הבינה של הקדוש ברוך הוא. הוא מדבר, הוא מופיע, הוא נותן, זה נקרא אצל הרב יחס. היחס של הרב ושין זה הבינה הזאת. שהיא באה אחרי מדרגתו של משה. אחרי שמדרגת משה מופיע, אז עכשיו מופיע הבינה. ועכשיו יש לה ערך עצום, ככה אני חושב. זהו. אבל אחר כך יש דבר נוסף, וזה להריח. בוא נראה, כדי שהוא גם נותן לנו להריח. כן, להריח. הקטורת זה ריח שלו, זה ריח שלו, נכון? הקטורת זה הקטורת שהוא משתף אותנו בריחות שלו. הקטורת זה מדרגה מאוד גבוהה. זה מדרגה של משה רבינו גם כן. נכון, זה גם כן משה, נכון? וזה גם כן מדרגה פילית. כרגע אין לנו זמן לדבר עליה, על מדרגה של הקטורת. היא פלא פלאים הקטורת. בכלל שהיא מצד אחד היא פונה לתבונה, ביחוד בירת השם זה דת אלוקים, היא פונה לתבונה. מצד שני היא נצחית, כן? תראו גם מסביר זה בעולת ראייה, כן? וגם כזה קשור לדרגתו של משה, כן? כלומר, אבל זה השפע. אז יש לי הופעה ונבואה של הספקלר, מעל כך יש לי גם את השפע שמופיע, וזה בסוף זה מגיע לירחו בירת השם, שזה מדרגה של הקטורת. אופן, זו מדרגה של משה, זו מדרגה מופלאה, היא לא סברות שלנו. סברות של הקדוש, הוא כאילו מסביר את עצמו, כוסף את עצמו. יש משהו יותר גדול מהדבר הזה. אחרי שהוא הופיע, הוא מדבר גם. ולא עוד שהוא מדבר, הוא גם מסביר את עצמו. ומשתף אותנו בהבנות שלו. זו מדרגה פלאית, לא? אבל אחרי זה לא עוד שהוא נותן לו את אפשרות להריח, כאילו אותו הוא גם נותן לו גם את אפשרות, הוא היה גם לטעום אותו. יכול לטעום, וזה העונג. כלומר, והיתרון של זה, שאז בטח אנחנו, נכון, אז אנחנו באמת, כן, נכון, מה שכתוב, שאדם ידע את חווה, יש פה ממש, נכון, ישקם ישיקות פיו, כתובים דרך, ישקם ישיקות פיו, כתובים דרך דרעי, אז בתחילה אני מדבר על מי? אל הקדוש הוא, נכון? זה שחק יופיע באתה, נכון? שכם שקות פיו זה דיבור על ההויות האלוקית, לפגוש את ההויות האלוקית, נכון? זה שכם שקות פיו. אחרי זה טובים דודך מיין, זה האתה, זה ההופעה שלו. אבל איך אני יכול לתפוס את שכם שקות פיו? בטעם. נכון? כלומר, הטעם, זה כאילו, לא פעם, אחרי שהיה, ברור שכל זה חסם משמעות בלי החוכמה, בלי לראות. זה אולי היה החטא של אדם הראשון, שזה הוא לא חיכה לשבת. אבל אם היה מחכה לשבת, אז זה היה פוגש את הכל בהדרגה של, של, של הראייה. ואז זה גם היה שומע, ואז היה יכול גם להריח. בסוף גם היה יכול לטעון. ואז היה באמת דביקות מוחלטת בקדוש. וזה, לכן, לדעתי לכן הוא, לכן הנחה שהצליח להטעות אותו. וזה נכון, זה אמירה נכונה. הקדוש הוא יודע להגיד שזה טוב. הוא רק אומר, איזה יופי. הוא אומר, זה טעים לי. נכון? זה טעים. זה, אני מרגיש את ה... יש מקום אחד שרב מסביר את זה, נגיד על שלמה, ששלמה היה שונה מדוד, נכון? אז שניהם היו צדיקים עליונים. ושלמה היה ענק, הכין את עצמו, אבל בתחילה ליבו לא היה שלם כמו לבב דוד. הכוונה היא כאן שהוא רצה לתקן את העולם, אז היה לו השכלות אלוקיות, היה לו השכלות ברע. גם אלוקיות, אבל ברע. כן? אבל אחר כך, בשלב הנוסף, הם גם איתו אותו. אז רב אומר, לפעמים אתה לא יכול לתפוס מדרגה בלי לטעום אותה. בלי להרגיש אותה. טוב ולהרגיש, כן? ולמה כזה ש... כאילו זה הצד אקזיסטנציאליסטי של התופעה, כאילו הצד הקיומי של התופעה. כן, זה יכול לפגוש, כן, זה הנשיקה, נכון? אני פוגש עכשיו את ה... וזה המדרגה יותר גבוהה, זה הגוף השלישי הנסתר. את הגוף השלישי הנסתר אני יכול לתפוס רק על ידי הנשיקה הזאת. רק על ידי הטעם, נכון? רק על ידי העונג. זה העניין של עונג. כלומר, העונג זה תכונת הנחש. אתם יודעים, הנחש זה הקדוש ברוך הוא. נכון, לכן האות, לכן תמיד כל עמודים מתקיימים בבר, בתורה, וגם האמצע של התורה, זה וב, כן, נכון, של, נכון, גם שם זה נחש כתוב, נכון. אז הכל קשור לנקודה הזאת שבעצם זה תכונה, אופה, זה תכונה הכי עליונה שיכולה להיות, אבל צריך לדעת איך פוגשים אותה. ולכן זה הטעה את האדם הראשון, ולכן הוא נפל בסוף למצרים, ויצא שם את כל הסיבוכים של דור המדבר וכל מה שקרה, נכון? אז הכל התחיל בגלל הנקודה הזאת, שבאמת כן רצה את הנקודה הכי חשובה שיש, הוא היה קנאי לקדוש בכל, כן? הוא רצה את העונג, לטעום את הקדוש בכל. לטעום את הקדוש בכל, יצאנו ששבת, לא זה שהיא לא קשורה למלאכות, היא גם לא כותלת את המלאכה. ככה הרב כותב. מי שאומר שיש גבע מלאכה זה מלאכה, בסדר. אבל יש גם גבע מלאכה זה לא מלאכה. זה מתאר את השבת. גבע מלאכה זה לא מלאכה. כלומר, אין לי בעיה עם המלאכה. יש לי בעיה עם מלאכה של בני אדם שלא יודעים איך לפגוש את המלאכה. אבל אם בני אדם שיודעים איך פוגשים את המלאכה, אז זה לא דבר שלילי. כלומר, וזה קשור לעניין של העונג. זאת אומרת, העונג הוא לא שלילי. עונג זה הכנעק הזה, כוח היצירה שלי, כוח שאני פועל ואני עושה, אני יוצר, פועל, עושה, כן, המושג הזה הוא לא שלים, אז יוצא ששבת היא, כלומר, נכון, זה מה שאומר פה, זה מצוות העונג, איך קדושת השבת, ועם ישראל נקרא קרואי עונג, זה השם שלנו, שאנחנו יכולים להתענג על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים, גם בא בתענוגים, נכון, יש כאלה שיקול פיור, אבל זה גם על החיים. נכון, החיים זה הופעה שלנו, נכון, על החיים, נכון, ועל הטבע. הטבע, כלומר, העונג יכול, לעתיד לבוא, העונג יוביל אותנו. נכון, כמו תינוק, ילד קטן, שכל דבר מכניס לפה. כן, זה, לכן זה כל כך חשוב העניין הזה, של התכונה הזאת של היניקה, כן, נכון, זה כאילו ההבנה הראשונית של אדם, זה לחוש דבר, לטעום אותו. בכל מקרה זה נקרא קרואי עונג. אז יצא שיש לנו בעצם שילוב של שני אכילות, כך כתב הרב. נכון? יש לנו שתי אכילות. אכילה אחת זה אכילה של ההכרח. או נגיד ככה, יש לנו אולי שלוש אכילות. אחת, הפשוטה של ההכרח, צריך לאכול. נכון? אבל יש לנו עוד אכילה של קדש, וחץ וקרפס. נכון? שיש לנו אכילה שהיית קורא לזה אכילה צורנית, כן, שהצורה והאורות אלוקים מופיעים במלוא אורם ובעצם דוחפים אותי, נכון, לקדושה, ואז אני אוכל בקדושה. אז יש לי חיים של הכרח שאני לא, חיים של הכרח אני לא, מי שמוביל אותי זה לא עונג. יש לי חיים של צורה אלוקית שבאה ומהירה בי, אז כן, אני כן יכול קצת להתענג, נכון? אני אוכל קרפס כדי לעורר לי את התענוג. אבל זה עדיין מסובך. זה לא לגמרי טבעי. וזה עובר. אחרי זה יש את התוך. נכון? זה תהליך היסטורי ארוך. אבל בסוף המדרגה של העונג נעשית טבעית. נכון? וזה הכוונה כאן שעם ישראל קוראים קוראי עונג. כלומר, מתגלית המדרגה של הטבעיות הישראלית. נכון? אז לכן אמרתי, החצה פה היא לא החצה להוריד את הלכלוך. הרחצה היא משהו שקשור לעצם המדרגה של הגוף. אולי זה מענג אותו. זה טוב לו הרחצה, נכון? וסתם, אולי זה מסיים מי יכול לאכול כחולים בטהרה. מי שאוכל חולים בטהרה משהו סוג של פרום כזה אמיתי, איזה אובססיות יכולות לצמוח משם, דבר כזה. איזה, כל דבר שתכניס לפה, ולך תדע אם זה טמא טהור, לך תדע מה זה, איזה אובססיות יש פה. עדיף שלא יהיה. אבל מי שהחיים שלו הם עונג, מי שהחיים שלו זה חיים של שבת, אז באמת יכול, ואין אצלו הבדל בין שבת לבין חול, באמת הוא יכול להתענג עליו. טוב, אתם יכולים לעצור פה? סלחו לי. בעזרת השם, נשאיר לך זה פעם הבאה, זה יוצא, הבנתי אחרי חנוכה, נכון?